התחלנו ללמוד את פרק ג' של ספר שמואל א', והתחלנו בתיאור של שלושה מימדים, מימד הזמן, מימד המקום ומימד האדם, נפש האדם, כאשר בעצם פרק ג' זאת הבשלת הפרי של שמואל, החלום הגדול של חנה, הנה עומד להתגשם, הילד הזה שייך לקדוש ברוך הוא. ותחשבו שבעצם המשפט האדיר, זוכרים שזה שלפני שני שיעורים, אני חושב או ארבעה, דיברנו על זה שספר פרשת שופטים בספר דברים, זה הביוגרפיה של שמואל הנביא, מלך, שופט, כהן, נביא, הנביא, שעליו נאמר בתהילים, משה ואהרון בכהניו, הוא שמואל בקוראי שמו. זה מתחיל פה, זה הרגע. הרגע הראשית ששמואל הופך להיות לנביא. שזה בעצם חזות כל החלום הגדול של חנה, שזה עשתה את כל מה שהיא עשתה, התפילה הגדולה שלה, השיטה המיוחדת שלה, של איכות על פני הכמות, של קנה החזיק בה, והיא התעקשה להגיע למקום הזה, שהילד האחד הזה, הוא יהפוך את הכל, הוא ירם קרן משיחו, הוא יעשה את כל השינויים הגדולים בעם ישראל. והנה הגיע הרגע. תראו מכאן ש-wishfulness thinking לפעמים עובד יפה. רצון עז ואומץ לב, לא להתייאש, זה עושה את המלאכה. והתיאור המאוד דרמטי הזה של רגע המהפך, שמשהו הולך להתהפך פה, והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. והיא ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו. לדגש שוכב במקומו, המילה במקומו היא גם זכורה לנו מהשיעורים הקודמים, על זה שהלכו למקומו. ששמואל נמצא במקומו, הכל נמצא במקומו, כל אחד במקומו. אלי נמצא במקומו. הוא במקום השגרתי שלו, שהוא שומר על המקדש שם, הוא ישן שם, זה המקום הטבעי שלו. מקומו שלו. ועיניו החלו חיות לא יוכל לראות. ועצרנו בשיעור הקודם בשאלה, למה מבליטים את זה פה, את העניין הזה שיפסיק לראות. כי ראינו שעד עכשיו הוא ראה. הוא ראה את חנה מתפללת, קרא ניסה לקרוא לה את השפתיים, הוא ראה את הנער הזה התפללתי, הוא ראה. הוא גם ראה את חנה ואלקנה באים, המעיל הקטון שעשתה סלו אמו, עד אז הוא דייה. אולי גם את איש האלוהים הוא ראה. ומיד אחרי זה קבעו עיניו. בהדרגתיות. ונר אלוהים טרם יכבה, אולי בגלל זה יבטו, שאלנו בשיעור הקודם, למה יבטו את הפסוק? למה כאילו דחפו את לינתו של שמואל, שהיא על יד אלי, למה הכניסו אותה כאילו הוא ישן באחד השם? כאילו הוא ישן שם. אגב, אפשר להבין את זה בעוד נקודה, תכף אני אסביר כמה נקודות. אפשר להסביר דבר אחד, שכאילו אלי שוכב בחוץ, ככה משתמע כאילו מהתיאור הגיאוגרפי, אלי שוכב בחוץ כי הוא רוצה למנוע מאנשים להיכנס. ושמואל נמצא בפנים. זאת אומרת, שניהם שוכבים בעצם באותו מקום, שזה לא בתוך המשכן. אין שם מקום לישון, אין מקום למיטה בין המנורה לבין השולחן. גם לא שייך. אבל איפה הראש נמצא? איפה החלומות? אז אלי שוכב בחוץ, הכוונה רק שלא ייכנסו, רק שלא ייכנסו, רק שלא ייתמו, ושמואל שוכב בחוץ ואומר, אני שם, אני שם, מה קורה שם? מה... הנר דולק, הוא משרת.
או ששמואל החליף אותו. שמואל תמיד, הוא אמר אותו בלי, אתה באמת, תיכנס לשם,
ואני
שם במקומך.
אבל המשתמע ששמואל ישן בפנים. זה מה שמשתמע, תראי. נקרא את זה עוד פעם, תראי. ושמואל שוכב בהיכל השם, אשר שם ארון אלוהים. אגב, אחד הדברים המעניינים, שאלת בשיעור הקודם, למה כתוב ארון אלוהים בלי האלוהים, כמו שבדרך כלל כתוב, אני חושב שפה באמת ארון אלוקים זה לא, הדגש הוא לא על ארון האלוקים, אלא, כי גם ההיכל נקרא היכל השם, אלא בצורה יותר עמוקה, המעבר ממידת הרחמים למידת הדין, הערבוביה של מידת הדין למידת הרחמים שנעשית פה. מצד אחד, נבואה אין חסד גדול ממנה, לעם ישראל, ואיזה שמחה גדולה זה שיתגלה ששמואל הוא נביא. איזה שמחה תהיה בדורנו שיתגלה שמישהו באמת נביא אמת, שנבואותיו מתגשמות. רק תלוי לאיזה סקטור מגזרי הוא יהיה שייך, כי אחרת יהיה לו בעיה. אבל נגיד שהוא יתגבר על זה, זה כבר סימן שהוא בדרך למשיח, להיות משיח. ומצד אחד שמחה גדולה, מצד שני, אנחנו יודעים מה יהיה תוכן הנבואה. תוכן הנבואה, אובדן חורבן, אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו, ממש תצילנה או לשון עודם של צלי, או לשון צלצול באוזניים. וזה לא סותר למי שמבין את העניין. שוב, מחזה חיזיון אור קולי, גם מראה של האוזניים, האוזניים האדימות, וגם הצליל שיש באוזן. כל הזמן את הראייה והשמיעה מתעובבים פה ביחד. אז מצד אחד זה היכל השם של רחמים, של עומק מידת הרחמים, ומצד שני, אשר שם ארון אלוהים. ולא ה, כי הוא לא הדגש, אלא הדגש הוא מה שהולך להתקבל פה, מאיפה הנבואה יוצאת, היא יוצאת מבין הקרובים. שם ארון האלוהים. ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר הנני. באופן טבעי, שמואל שומע קול. שמואל, ככה, לא יודע לחכות את הקדוש ברוך הוא. גם את אלי אני לא יודע לחכות. הוא צועק, כן, הוא שומע איזה קול, קריאה, חזק, ברור, והוא קם ואומר, הנני. אגב, זה מדהים. יש כמה דוגמאות של אמירת הנני בתנ"ך. זה ככה לקראת יום הכיפורים, שווה ככה לעשות בדיקה, כי ביום הכיפורים אנחנו קוראים את... את מה? הנני אני ממה לעשות. אנחנו קוראים את... סליחה, לא ביום כיפור, בראש השנה. אנחנו קוראים את עקדת יצחק, שאברהם אומר הנני, הנני לעקוד, הנני לעקד, כן, הנני של אברהם, אבינו, האדם הראשון שאמר הנני, בראש השנה. לעשות רגע חשבון, מתי אנשים אמרו הנני לקדוש ברוך הוא, ומתי אמרו הנני לבשר ודם. חז"ל אומרים על כמה, אני חושב שהראשון שאומר הנני לאדם, אתה גונב למישהו את הבכורה. זה רמז.
יעקב.
אתה גונב למישהו את הבכורה. עשיו. עשיו. הוא אומר הנני. זה החשש הגדול של יעקב, שעשיו מכבד את אבא שלו. הוא אומר לאדם הנני. אני חושב שזה פעם ראשונה שאדם אומר לאדם הנני. זה אגב מה שחז"ל אומרים, שהראש של עשיו קבור במערת המכפלה. זאת אומרת, יש משהו טוב בגויים, שבסוף גם הם יגידו הנני אל עם ישראל, ליצחק אבינו. כאילו יש להם איזה עירת כבוד לעניין הזה. הנני, כן? האמירה הזאת הנני. אחר כך יוסף אומר הנני ליעקב אביו, שהוא אומר לו, לך ושלחך אליהם, אז הוא אומר הנני. והנה פה. כן, אחר כך יש לקדוש ברוך הוא, זה משה רבנו שאומר הנני. וגם פה שמואל בתור נער, הוא שומע את הקול של אלי, תכף תראו שהוא שומע את הקול של אלי, הוא בטוח שאלי קורא לו, והוא אומר לו מיד הנני, הנה אני. זאת אומרת, זו ענווה עצומה. זאת אומרת, להבין מה זאת אומרת משרת את אלי, את פני השם. זאת אומרת, הוא מתייחס לאלי כאיש קדוש, כאיש אלוקים קדוש. זה המורה שלו, זה הכהן הגדול. תראו כמה שזה מזכיר את אבא שלו, אתם זוכרים שלמדנו בשיעורים הראשונים, שהוא עולה לרגל, למרות ששם שני בני אלי חופני ופנחס, שלוש נקודות, אנשים אומרים, תגיד, הנורמלי, אתה נוסע לשילה, שם שני בני אלי חופני ופנחס. ואז הוא אומר, אלקנה אומר להם, כהנים להשם, כהנים להשם, אל תדברו עליהם. אנחנו עושים את מה שאנחנו, זה לא שלנו, זה לא בגלל זה אנחנו לא נעשה. ותשימו לב שהנה פה שמואל מתייחס לאלי בחרדת קודש. להגיד לו הנני. הנני. הנני לכל מה שתגיד. וירוץ אל אלי. מה זה מזכיר? שוב זה מזכיר לנו את אברהם אבינו. אל הבקר רץ אברהם. הוא רואה את השלושה אנשים וגם אליהם הוא רץ. וירוץ לקראתם. אדם שעבר ניתוח לפני כמה ימים, ביום השלישי, ביותו כואב. הוא רץ להכניס אורחים, הוא רץ להכיל אותם, שרת אותם. והיה רוצה ללי. אגב, זה יכול להיות שבאמת הקדוש ברוך הוא עשה כל היסטרי. הקדוש ברוך הוא יודע לעשות גם סירנות של אמבולנס. אז הוא הבין שזה מצב חירום, הוא קורא לו מהר, אז הוא רץ, רץ אליו. לא ידוע. אחד הסודות הגדולים השמורים בתנ"ך זה שלבי הגדילה של שמואל הנביא. אנחנו יודעים לפי חז"ל שהוא נפטר בגיל 52. לפני שנה חגגתי יום הולדת 52, וכיוון שאני אוהב מאוד את שמואל הנביא, כזכור לכם, ואת שאול המלך, אז אמרתי לכולם, תראו איזה רגע מרגש בחיי. בגיל הזה שמואל סיים את תפקידו, אבל בגיל הזה גם שאול התחיל את מלכותו. שאול התחיל למלוך בגיל 52. במקום שהוא היה מבוגר, שמואל היה אדם צעיר. לפי חז"ל הוא נפטר בגיל צעיר מאוד, 52. מה? זה נוב, כן? זה קל לזכור. נוב עיר הכהנים שם, בדיוק. הוא נפטר בגיל נוב, והוא התחיל למלוך בגיל נוב.
הוא
גם נער, כן, הוא התחיל בגיל 3, את אומרת, מה אני עשיתי בגיל 3? וזה הקדוש ברוך הוא נותן אריכות ימים, שתספיק משהו בחיים. והנער שמואל, קראנו, כן, ויקרא השם שמואל ויאמר הנני, וירוץ אל אלי ויאמר הנני, כי קראת לי. שימו לב, פעמיים הנני. פעם הנני מרחוק, זה מראה כמה שהקריאה הייתה חווייתית חזקה בשבילו, וכשהוא נמצא ניגש אליו, ומה מצבו של אלי? הוא ישן, זה לא העיר אותו. הוא אומר לו, הנני, כי... זאת אומרת, למה הוא אומר עוד פעם הנני? כי הוא מגיע לאלי והוא לא במצב צבירה של בקשת עזרה. הוא לא נפל מהמיטה, הוא לא צריך כוס מים, הוא לא שום דבר, הכל בסדר. ויאמר, לא קראתי, שוב שכב. וילך וישקף. אגב, שימו לב שעד כאן שום דבר חשוד לו בעיני אלי. זאת אומרת שההתנהגות הטבעית של שמואל הייתה כזאת. שעל כל פיפס קטן הוא היה מגיע אליו. ויוסף השם קרוא עוד שמואל. ויקום שמואל וילך אל אלי. שים לב שעכשיו הוא סקפטי קצת. הוא אומר, רגע, אני לא בטוח. אולי הוא לא קרא לי כמו קודם. אבל בכל זאת הוא מחליט ללכת. וילך אל אלי. ויאמר הנני, כי קראת לי. שימו לב שאגב הפעם הוא גם לא, הוא לא אומר הנני. בפעם הראשונה. כי אנחנו משווים בין הפעמים, נכון? בפעם השנייה, לקריאה המיידית הוא לא אומר הנני. אני חושב שזה כי הוא לא מופתע. זאת אומרת, הוא כבר יש... הוא חושב לעצמו, רגע, מה זאת אומרת? אבל אני בטוח שמעתי שאלי קורא לי. אלי אומר, לא קראתי. אז הוא עכשיו באיזה כוננות ספיגה. והנה זה בא עוד פעם, הוא עוד פעם שומע. אז הוא לא צריך להגיד הנני. הוא הולך ושואל אותו, הנני קראת לי. והיא אומר, לא קראתי, בני, שוב שכב. ושמואל טרם ידע את אדוני, וטרם יגלה אליו דבר אדוני. ויוסף אדוני קרוא שמואל בשלישית, ויקום וילך אל אלי. ויאמר הנני, כי קראת לי. ויבן אלי, כי אדוני קורא לנער. פה רואים נפילת אסימון. אגב, אחד הדברים המדהימים בחיים זה לגלות ודאות. משהו שהוא ודאי. לחוות חוויה של ודאות זה דבר מדהים. אנחנו בדרך כלל חיים בעולמות של ספקות והסתרות, לא בטוחים בכל מיני דברים. מרזיקים ככה, עושים עם היד. פה זה רגע שאתם רואים, מפגש עם ודאות מדהימה. ונפילת הסימון, ככה, כמו שאומרים, שזה מה זה הסימון, אתם לא יודעים. פעם היה טלפונים כאלה שצריך לזרוק על מטבעות עם חור. זה נופל, כן? אז הנה יש קשר, פתאום הוא מבין, מה קורה פה. למה רק בפעם השלישית הוא מבין? מפה, תדעו לכם שאחד הדברים המדהימים בספרי הנביאים, שהם לא באו לספר על מה שהיה, הם באו לספר על מה שיהיה. זה לא סיפורי רחילות והיסטוריה על אנשים גדולים, אלא אנשים הגדולים מספרים לנו מהי גדלות. ואיך תתחדש נבואה? איך אנשים ידעו שבאמת דבר השם מתגלה אליהם בוודאות? כאן לומדים את זה. בדיוק מהתסריט הזה אפשר לקבל את תחושת הביטחון, איך בכלל נביא יודע, ואם יצא עליי, ייפול עליי הגורל ויהיה נביא, שזה לא, אסור ללכת לישון חמור, כי זה לא קמים בבוקר נביאים, כדברי הרמב״ם, עם סחמר ועצבח נבי, אדם חושב שהוא הולך לישון חמור ויקום נביא, אבל אפשר בהחלט להכשיר את עצמנו. אם תסתכלו מה זה ספר מסילת ישרים, שבטוח שפה בבית המדרש לומדים אותו, שימו לב שכוונת הספר הזה להיות נביאים. והרמב״ם אומר, הרמב״ם לא הכיר את מסילת ישרים של הרמח"ל. הוא הכיר את רבי פנחס בן יאיר היטב, אבל את הרמח"ל הוא לא הכיר. והרמב״ם אומר שמסכת אבות היא נועדה לנבואה. מסכת אבות נועדה להצמיח נביאים, כי הוא אומר מהמשנה הזאת של, מהברייתא הזאת של רבי פנחס בן יאיר, שכתוב בגמרא במסכת שבא, מי שרוצה להיות חסיד, מן דמאה ובאה למאה וחסידה, יקיים מי לדאבות. ועל זה אומר הרמב״ם, ואתה ידעת שמעלת החסידות היא השלב האחד לפני נבואה. זאת אומרת, כדי להגיע למצב כזה של נבואה, צריך להכשיר את עצמנו. זה, היו כאלה אנשים שקוראים בני הנביאים, שזה היה עניינם. שמואל הנביא לימד אותם איך לעשות את זה. אז הוא גם לימד אותנו. הוא השקיע את כל כולו בדבר הזה. וכאן, כשהוא כותב את הסיפור על עצמו, איך התחילה נבואתו, הוא מסביר איך נוצרה הוודאות של הנבואה. והסימון שנופל לאלי הוא כזה הוא. כי הרי מה יכול להיות כאן? פעם הראשונה, אלי בטוח שהילד מדמיין. היה נדמה לו. יכול להיות, שומעים רעש, נכון? לפעמים להיות חריקת כיסא, נשמעת לי כמו איזה קריאה. קורה לפעמים, זה משהו פילי כזה, שלפעמים יש איזו הדמיה כזאת, דמיון. ובפעם השנייה, אז בפעם הראשונה, אני חושב שזה טעות, בפעם השנייה שהוא בא אליו, עכשיו, כאן הוא חושד. זה כבר נהיה חשוד. הרי אלי יודע בוודאות שהוא לא קורא לו. אבל מה יכול להיות כן? שמישהו אחר קורא לו. מישהו אחר קורא לו. אבל כדי שמישהו אחר יקרא לו, צריך לעשות פעולה חיצונית. נכון? מישהו צריך לעמוד מאחורי האוהל של שמואל, ליד האוהל שלו, ליד הקיר, ולחכות את אלי, לעשות את החיקוי. מוצלח לקול של אלי, כי הילד בטוח, שמואל בטוח שזה אלי. זאת אומרת, ברור שמי שאם זה מי לא אני אומר על עצמו אלי, אבל אלי חושב, יש לו גלגלים בראש. אדם זקן, יש לו מה לעשות במיטה, לחשוב מחשבות. אז הוא חושב, אני יודע שאני לא קראתי, אז אולי מישהו קורא לו. עכשיו תשימו לב, למה הזכירו לנו שהוא עיוור? עיוור, כושר השמיעה שלו הוא בלתי רגיל. כל ציוץ, כל קול, הוא מפצה את עצמו על חוסר הראייה. ואז בין הפעם השנייה לפעם השלישית, אלי מקשיב קשב רב. ופתאום, אחרי כמה דקות, מופיע אותו שמואל ואומר לו, הנה, קראת לי. עכשיו נופל לאלי האסימון. אני יודע בוודאות שאני לא קראתי לך. אני יודע בוודאות שאף אחד אחר לא קרא לך. אז למה אתה חושב שאני קורא לך? אין זאת אלא שהקדוש ברוך הוא קורא לך. זאת אומרת, הוודאות של הנבואה, זאת אומרת, אגב, כאן מספרים, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה כזאת? המדרש אומר דבר מאוד יפה, קורא לזה ככה, הוא קורא, שכיוון שהיה שמואל טירון בנבואה, שטירונות, הריץ אותו שלוש פעמים, תלך תחזור, תלך תחזור, הוא טירון בנבואה, אז זה היה מפחיד אותו. אם הקדוש ברוך הוא היה פונה אליו בקול שלו עצמו, אז הוא היה נבעת, הוא לא ידע מה לעשות עם זה, גם לא היה מי שידריך אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פנה אליו בקול של אלי. אגב, חז"ל אומרים את זה גם על משה רבנו, שבפעם הראשונה שהשם נתגלה אליו בסנה, נתגלה אליו בקול של עמרם אביו. כי תחשבו על זה שהפעם האחרונה שמשה נכנס לארמון פרעה, ומקבל נשיקה בראש, ומתנות, ודיבורים, נכון? לפני שבתיה בת פרעה לוקחת את הילד המונק לארמון פרעה, ומאז כבר ספק אם יראו אותו כבר, מה יצא ממנו, מי יודע מה יהיה מהילד הזה, אני מניח שזה הפעם האחרונה שהוא שמע את הקול של אבא שלו. ולאחרונה קראתי ספר על השואה, ספר מדהים, מזעזע, וחובה לקרוא אותו. זה נקרא הקמאה, מומלץ ביותר. זה על איש מבוגר מאוסטרליה, שבעצם מי שמספר את הסיפור זה הבן שלו, שככה קו אחריו לא הבין את ההתנהגות הלא מוזרה, המוזרה שלו, שהיה לו איזה מזוודה שהוא היה לוקח איתו לכל מקום. בקיצור, עבדה לו הזהות. וכל הספר הזה מתאר איך הוא בעזרת הבן שלו, סיפור אמיתי לגמרי, ממש ביוגרפיה, מגלה בדיוק מי הוא היה, ואיפה הוא גר, ומה עבר עליו השואה. הוא פשוט התחיק את זה כילד, פשוט העלים את הכל. אז יש שם איזה תיאור שהוא בסוף מצליח לזהות את הלילה האחרון שאבא שלו קפץ מאיזה עליית גג, אחרי שכבר הירה הוצא להורג והם חזרו חזרה, כי היה איזה בעיה לירד גשם, אז הנאצים כבר לא יכלו להמשיך להרוג, אז הם חזרו הביתה מלשנות בלילה, ואבא שלו קפץ מעל איזה עליית גג, נתן לו נשיקה והסתלק. זה כאילו הזיכרון האחרון שחזר לו מאבא שלו. אחר כך הסתבר שאבא שלו ניצל בשואה והתחתן עוד פעם, ונפטר כמה שנים לפני שהוא בכלל הגיע, ואבא שלו בחיים. סיפור מטורף, מומלץ ביותר. אם חשבתם שקראתם הכל על השואה, הרי אני להודיע לכם שעוד לא. פתאום יוצאים כל מיני דברים באמת מילדות שזה מדהים. אז אני אומר, זה בין איזו הדחקה כזאת. הקול של עמרם בשביל משה רבנו, זה באמת קול אלוהי. זה משהו מקרב, משהו שבאמת ממשיך אותו למקום הנכון. אבל מכאן ואילך, איך נביא יודע שהוא נביא אמת, שבאמת הקדוש ברוך הוא מדבר אליו? אז תשימו לב, דבר מדהים. הוודאות שלנו על עצמנו היא שאני יודע מתי אני מדבר ומתי אני לא מדבר. אני יודע, אני שולט בזה. אני יודע שאני שותק, אני יודע שאני מדבר. אם עכשיו מישהו ינסה פה לחכות אותי, הצופים בבית יצחקו, בטוח. גם אלה שלא רואים, אלא רק שומעים באודיו, הם יבינו שזה חיקוי שלי. היחיד שלא יבין שמחכים אותו, זה אני. כי אני לא שומע אותי כמו שאתם שומעים אותי. אז אם מישהו יחכה אותי בשבילכם, שזה עושים חיקויים, שיקבל על זה כסף, אז אתם תבינו שזה אני, כי הוא ידע לעשות את אותו קול, והוא משמיע את אותו קול. כמו שהוא שומע, אתם שומעים. זה היינו אח. ויש אינדיקציה גם, יכולים להגיד לו ככה. אבל אני לא שומע את זה ככה, אני לא מבין שזה אני. עליתי על זה פעם באחת הנסיעות שלי באוטו, שהייתה תוכנית ברדיו של מתי גולן, עיתונאי ידוע, שהוא קרא לתוכנית הדרה. כל מיני דיפקטים שקורים בתקשורת. והוא אלה לשידור איזו אישה מפורסמת, סלבריטית כזאת, אני לא יודע מי זאת, לא זוכרת שמה אפילו. והוא ראיין אותה על עוול שעשו לה. מה היה עוול שעשו לה? השתמשו בקול שלה. השתמשו בקולה. איך עשו את זה? הרי אם הם היו פונים אליה שתעשה פרסומת בשבילם, של המוצר שהם רצו למכור, אז או שהיא לא הייתה מסכימה, כי זה השפלה בשבילה, שיפרסמו איתה, לא יודע מה, סושי. ודבר שני, אם הייתה מסכימה, אז כבר לא היה שווה לקרוא סושי, הייתה לוקחת כל הכסף, היה הולך אליה, על הפרסומת, היא אישה חשובה. אז מה הם עשו? לקחו סטודנטית למשחק, איזה בית ספר למשחק, שילמו לה שכר סטודנט, שזה משהו כמו 25 שקל לשעה, כמה זמן לוקח ללמוד לחכות בן אדם, אם היא כישרונית? נגיד שעה לקח לה, 25 שקל. עוד שעה לבוא לאופנים לעשות הסרטה שתמצא חן בעיני ההקלטה, שתמצא חן בעיני המקליטנים, 50 שקלים. לעומת 500 אלף שקל, אני חושב שבכל זאת זה פיתוי גדול שקשה לעמוד בו. והשמיעו את הקול שלה. השמיעו את הקול שלה. וככה חודש הפרסומת הזאת רצה, איש אינו יודע, כולם בטוחים שזאת הצלברייטית, כי זה, יש לה קול באמת מיוחד. והיא אפילו הייתה צריכה להזדהות, אתה יכול להגיד, אני פלונית. מספיק שהיא דיברה, וזה הספיק, הנסיבות. אבל איך היא גילתה את זה? אחרי חודש בערך היא גילתה את זה, היא לא יכלה לגלות את זה. היא שמעה את הפרסומת הזה עשרות פעמים, ולא יכלה להבין שזאת היא בכלל. חברה שלה פטפטה איתה בטלפון, ככה שיחת אגב, ובסוף השיחה ככה, אחרי איזה שעה שמדברות, פתאום פטפטות אחת עם השנייה, פתאום אומרת לה, היי, חברתי, שמעתי שאתה התחילה לעבוד בפרסום. מה? כמה משלמים לך? אז היא אומרת, אני בפרסום? שאני אשפיל את עצמי לפרסום? שום פנים. אבל כן, אני שומעת אותך כל יום ברדיו. היא הקשיבה לפרסום, היא אמרה, כן, גם אני שומעת את הפרסום, אבל זה לא אני. פתאום, אני לא הקלטתי את עצמי בשום מקום. עד שהם צריכו להבין שמישהו הקליט אותה. זאת אומרת, אדם לא יכול לחכות, אדם זר, לא יכול לחכות את אותי כמו שאני שומע אותי. הוא לא יכול לחכות אותי כמו שאני שומע אותי. עכשיו בואו נדמיין לעצמנו מה זה בעצם הנבואה, הוודאות הזאת של הנבואה. הקול שמדבר אליי הוא קולי שלי. אני פתאום כאילו תופס שאני מדבר אליי, אבל זה לא אני, אני יודע שאני לא מדבר. זה בלתי אפשר. אגב, שימו לב כמה שזה ענווה. כמה שהמחשבה הנבואית היא דורשת איזה שער, פיתחו לי שערי צדק, איזה פתיחת שער של ענווה. של להיות בטוח מה קורה איתי. מה קורה איתי? היום בדרך לפה שמעתי סיפור מהשופט שוהם, שזה תוכנית ברדיו, אז הוא סיפר סיפור חסידי מדהים. מה זה לשים לב לעצמי? הוא סיפר שבאיזה עיירה בפולין היה רבי גדול, שהוא היה טובל כל בוקר, בחמש בבוקר היה הולך, יוצא מהבית, שובר את הקרח, עושה חור, יורד וטובל. צדיק. היה בעיירה שוטר שהיה... היחידים שהיו הולכים בשעה כזאת מוקדמת בבוקר בכפר, זה השוטר האזורי, והרבי הזה. יום אחד החליפו את השוטר. שוטר חדש הגיע לכפר. ופתאום הוא רואה איזה דמות מוזרה הולכת שם, וזה דופק פטיש בשלג, עושה חור בקרח, ומוריד את הבגדים, נכנס וטובל. אז הוא רץ אליו בחשדנות, התחיל לצעוק עליו, מי אתה? מה אתה עושה? אז ענה לו הרבי, אמר לו, אתה שוטר? אתה שוטר? כמה משלמים לך? אז השוטר אמר לו, עשרה קופיקות ליום. אמר לו הרבי, אני מוכן לשלם לך עוד עשרה קופיקות, שכל יום תבוא לפה ותצעק עליי, מי אתה ומה אתה עושה? מי אתה ומה אתה עושה? איזו רגישות. מי אני? מה אני? אין? זה מדהים. זה טהרה. זה לשבור קרח. לב של אבן. וזה נבואה. זאת אומרת, הפתיחה של נבואה זה הענני הזה, שבמקרה הזה הוא צריך לרוץ לאלי, תכף נחזור עוד בעולם, הוא צריך לרוץ לאלי. אבל נבואת אמת זה שהאדם שומע את עצמו. הוא שומע באמת בתוכו, והוא יודע בוודאות להגיד, זה לא אני אומר. ועכשיו, אני גם, זה לא מישהו זר אומר לי. אלוהים הוא לא מישהו אחר. אלוהים, אחרים, לא מנבאים ולא אומרים, צריכים אשפוז. מי שחושב שאיזה כוכב ניבא אותו, יש צורך באשפוז או גזר דין מוות לפי דיני התורה. אם הוא מזיד, הוא מסית ומדיח. נבואת אמת היא לא זר. זה באמת קולי שלי, שאני שומע אותו כשמוע איש, כמו שאני תמיד שומע בכוח השמיעה שזה חיצוני, שזה קול שנשמע לי מכל קצוות תבל ובתוכי, וזה הוודאות שאף אחד לא יכול לחכות אותי. מי יכול להשמיע לי את קולי מלבדי? אף אדם. זה רק הקדוש ברוך הוא. יש סרט שעליו אני לא ממליץ, בניגוד לספרים הקודמים שהמלצתי עליהם, נסיך מצרים. וראינו פעם ברדיו, ראינו את הבמאי. אתם יודעים שגם לסרטים מצוירים יש במאי, שהוא מחליט על הזרימה של הסרט והקטעים, ואיך להכניס את הקטעים אחד עם השני. לשבץ, לביים את הסרט. אז ראינו אותו, כמובן מאנגלית או אמריקאי, שאלו אותו, איך החלטת לעשות את הקול של אלוהים? אז יאמר לזכותו, אמנם הסרט קצת אמריקן שמלץ, ברור שמשה רבנו לא היה כזה, ובטח ציפורה לא הייתה נראה כמו שהיא נראית, וגם בני ישראל כנראה לא היו נראים ככה, וגם המצרים לא היו נראים, אולי המצרים כן, כי יש תמונות שם ארכיאולוגיות. ואז שאלו אותו, הוא אמר משפט מדהים. הוא אמר למראיין שלו, הוא אמר, תראה, אתה ואני, או אני ואתה, לא שמענו את אלוהים מדבר. אבל משה כן שמע. אז החלטנו לעשות את הקול של אלוהים בקול של משה, אבל קצת יותר חזק. מדהים, זה בדיוק המחשבה. כאילו, ההיגיון אומר, אני לא שמעתי את אלוהים, אבל אם הייתי שומע את אלוהים, מה היה נותן לי את הוודאות שזה קול של אלוהים? אז הוא מסביר, זה היה השיקול שלנו. להשמיע את הקול של משה קצת יותר חזק. וזה מפורש. מפורש, מישהו אמר לי שרבי נחמן כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, נדמה לי בקוף נון ח', צריך לבדוק, לא זוכר, על המדרש שאומר מה זה מעמד הר סיני, וזה נסיים היום. תראו, הגענו משמואל, חזרנו למעמד הר סיני, כל ישראל, ומי ייתן כל עם השם נביאים כי ייתן השם רוחו עליהם, משה רבנו אומר. ועל מי זה מתממש? על שמואל הנביא, כל עם השם נביאים. זה האיש שיעשה את כולנו נביאים. כשאנחנו רק מברכים בברכות ההפטרה, שבחר בנביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. תחשבו שזה שמואל, מי שזה מתחיל. אביהם של נביאים. ממנו לא פסקה הנבואה יותר. עד מלאכי לא פסקה הנבואה. רצף של נביאים, כולם ממנו, כולם מכוחו. ובמעמד הר סיני, אם אנחנו חושבים על זה, זה אירוע מדהים. הרי כולם נביאים שם. ילדים, נשים, שפחות ועבדים, שאין כאלה כמעט כבר, כולם כבר שווי זכויות וערכים. אבל בכל זאת יש אנשים שמרגישים פחותים באופן טבעי, הם מרגישים כאלה יותר שפופים. ורבנים גדולים, וחכמים, ונבונים, וידועים וכדומה, כולם, כל אחד, פתאום קורא את איזה חוויה. תמיד אני אומר, בואו נדמי לעצמנו שעכשיו קורא פה איזה רעש מוזר, פתאום פה מהצד מתרחש. נכון? הדבר הראשון שיקרה בחדר, זה יפגשו בבתי עינינו. אנחנו נחפש פשר אחד אצל השני בעיניים. אתה גם שמעת? אתה גם שמעת? גם אתה שמעת? הראשון שייתן פשר, אם אני אגיד לכם באיזה ביטחון, השארתי פה את הפלאפון שלי, במקרה עושה קולות של, במקום לצלצל, הוא עושה פצצות, כאילו, קולות נפץ. הרגעת אותה. תסתכלו בחשדנות, אם לא עולה עשן, אבל טוב, הרגעת אותנו. בום אלכוהולי. בסדר. אם אתה נותן פשר למה שקורה, אתה יכול להוליך את הקבוצה כולה. וככה מנהיגות נקבעת. הראשון שייתן פשר מובן והחלטי, ואפילו מעשי, הוא ינהיג את הקבוצה. כולם יעשו מה שהוא אומר. גם אם לא ירדו לסוף הפרטים, איך אתה יודע שזה מין מנגנון הגנה כזה שיש לנו בראש, ללכת אחרי מובנות מהירה, יעילה וזריזה. אז אתם מבינים מה קרה ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי. המילה אנוכי שנאמרה על ידי הקדוש ברוך הוא, אחרי כל רעשי הרקע והתמונות והחזיון הגדול שמתרחש שם על הר סיני, כל אחד בישראל שומע את זה בתוכו, כאילו הוא עצמו מדבר. ככה, פתאום איזה מבט כזה מתמה, ואז הוא מסתכל לשכן שלו בעיניים, והוא רואה שהשכן שלו אותה הבעת פנים. הוא מסתכל אצל השני, וכולם רואים, רואים את הקולות. אתם מבינים עכשיו מה זה מה, רואים את הקולות? הם רואים שכולם שומעים קולות, באותה מידה. ועל זה נאמר, כל השם בכוח. אומרים חז"ל על המדרש, כל השם בכוחו לא כתיב כאן, אלא כל השם בכוח של כל אחד ואחד. מה פירוש? בכוח הדיבור וכוח השמיעה של כל אדם מישראל. וזה מה שנותן את הוודאות. הוודאות היא לא שאני רואה אותך עובר איזה חוויה. זה לא אומר לי שום דבר. אולי אתה מדמיין, אולי אתה... אבל אם אני ואתה חווים את אותה חוויה מהותית, עמוקה, שהיא אין לה משמעות אחרת מלבד ההשתייכות לאלוקים, שהוא יודע אותי יותר טוב ממני, וגם אתה שם, וגם אתה, וגם אתה, וגם אתה, וגם את, וגם את, וגם את. הנה האמת שבמעמד הר סיני, שאי אפשר לקחת לנו אותו. זה לא כמו חזיונות של איש מדבר שנופל על פניו ומלמל כל מיני דברים וחושבים שהוא נביא. ולא איזה אדם שאומרים עליו שהוא הבן של אלוהים וכן הלאה. אלא פה יש מעמד שהוא ודאי לכל אדם, והוא גם אפשרי בימינו. כל נבואה שתקום היא תקום ככה. הנה שמואל. המשכו האמיתי, אולי זה המשמעות של נר אלוהים טרם יכפה. זאת אומרת, יש פה איזו המשכה. רוצים להבליט, יש פה איזה... היה כמעט של נר אלוהים יכפה, כמעט שהכהונה פה קיבטה את הרוח, את הקשר, אבל עוד לא. אוטוטו, ואיפה זה נדלק? בתוכו. יש דיבור. בין הקרובים שמשם יוצא הדיבור, יש אוזן שומעת. יש אוזן שומעת. אוזן זו ששמע בהר סיני, יכולה לשמוע גם עכשיו. נעצור כאן. בעזרת השם, פעם הבאה נמשיך פרק ג'.